الليل صغير أصوش عشوي أوزو فادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי ה' באייר תשע"ט, ערב שבת קודש, פרשת אמור, מסכת בכורות, דפים כ' ג' וכ' ד'. אתם מאזינים לרדיו קולכם, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. מקום לציין ולהדגיש פעם נוספת שניתן ללמוד וללמד, לחזור ולשנן על תלמוד תורתנו בשיעור דפינו היומי, בטלפון המיוחד שהעמידה הנהלת רדיו קול חי בנדיבותה ואדיבותה לרשותנו. מספר טלפון קל 039-039-039, שלוש פעמים 039, וניתן לשמוע שם את הדף היומי, וכן דפים קודמים אשר למדנו. כמו כן, באתר של רדיו קול חי מופיע מדי יום תלמוד תורתנו, שיעור דפינו היומי, והדברים מופיעים גם באתרים הבאים, כיכר השבת בחדרי חרדים, פורטל הדף היומי, כל הלשון, בכל הלשון גם בטלפון של כל הלשון. הנה עוד מספר טלפון שהעמיד רבי מנחם מנדל פליישר ואהבת ישראל מערכות התוכן היהודי לרשותם וזכותם של לומדי הדף היומי, 0799-333-120, 0799-333-120, דבר יום ביומו, 24 שעות ביממה, תלמוד תורתך באהבה. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יאירה דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. היום הזה היי באייר תשע"ט, ניצבים אנו 30 ימים לפני חג השבועות. מתחילים היום, על פי השולחן ערוך הרב, סימן תכ"ט, ושואלים ודורשים מהלכות יום טוב. וכהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, עם וורט, לתורה שבכתב, פרשת השבוע, פרשת אמור. מועדי השם אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי, ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו. פסוקים אלו טעונים ביאור רב. א', הנה הכתוב מתחיל במועדי השם, במועדות, ומיד ממשיך לדבר בעניין שבת שהיא איננה מועד. מה פשר העניין? ב', בפסוק למד ב' לקמן מצינו שיום הכיפורים מוכתר בתואר שבת שבתון. ומדוע הוזכר תואר זה כאן לגבי השבת? ג', לאחר שאמר הכתוב ששת ימים תעשה מלאכה, היה לו לכתוב וביום השביעי לא תעשו מלאכה. מהו שאמר כל מלאכה לא תעשו? אומר הגאון מבילנה, אכן נראה כי הפסוק אינו מדבר בעניין שבת כלל וכלל, אלא הוא כהקדמה לפרשת המועדות שלאחריו. כי הנה המועדות הנאמרות כאן שבע הנה. א', יום טוב ראשון של פסח, ב', שביעי של פסח, ג', שבועות, ד', יום אחד של ראש השנה, ה', יום הכיפורים, ו', יום טוב ראשון של סוכות, וז', שמיני עצרת. וחילוק יש בין כל המועדות ליום כיפורים, שבכל המועדות הותרה מלאכת אוכל נפש, אבל יום כיפור דינו כשבת, שאף מלאכת אוכל נפש נאסרה בו. אם כן, זהו שאמר הכתוב, אלה מועדיי ששת ימים. מתוך שבעת המועדות תעשה מלאכה מלאכת אוכל נפש. וביום השביעי, שבת שבתון. זהו יום הכיפורים שלהלן אכן נקרא שבת שבתון, כל מלאכה לא תעשו, אפילו מלאכת אוכל נפש. ועכשיו מתחיל המקרא לבאר את כל המועדות לפי סדרן. כך הגאון מבילנה בגאוניותו המופלאה. ועוד נאמר בפרשתנו, ושם אמו שלומית בדברי של אותו מגדף. כך דרש המדרש את שמה שלומית, אמר רבי לוי, דאבת פטפטה בשלמה. שלום לך, שלום לכון. בת דברי, אמר רבי יצחק, שהביאה דבר על בנה. וכשו המפרשים מדוע הפסוק רמז על מיטת המגדף בשם דברי, ולא בשם מיטה או מגיפה וכיוצא בזה. ונראה לבאר זאת במתק, בהקדם קושייה לפסוק שבפרשת וערה, בספר שמות וממקנה בני ישראל לא מת אחד, וישלח פרו והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד. והשינויים בו מצריכים ביור. הגאון מבילה בחריפותו ישב, שאומנם היה אדם אחד שאביו היה מצרי ואימו ישראלית, הלא הוא המגדף המוזכר כאן, והרי הוא נחשב למצרי, שהרי לפני מתן תורה היו מתייחסים אחרי האב. כך אומר הרמב"ן. ולכן בהמותיו של המגדף מתו ככל בהמות המצרים. ואכן התורה מספרת את הסיפור כהווייתו, וממקנה בני ישראל, הבנים של הישראלים שהם בני ישראל האמיתיים, לא מת אחד, אפילו אחד לא מת. אבל כאשר פרעה שלח את שליחיו, הרי הם לא ידעו להבחין שהמגדף אינו ישראלי, כי היא מצרי, שהרי אמו ישראלית הייתה. וראו שבהמותיו מתו וחשבו שיש אדם אחד מישראל שמתו בהמותיו. וזהו שאמרו שממקנה ישראל לא מת עד אחד, אבל אחד לדעתם, אכן מתו מבהמותיו. לאור כל זאת, יוארו בדברי ובאור יקרות דברי המדרש של האל. אין כוונת המדרש לומר שהאישה הביאה מוות על בנה, אלא שבגלל מעשה היא נישאה למצרי. ומשום כך לקה בנה במכת דבר ככל המצרים. אלה הם הוורטים שלנו לפרשת השבוע, פרשת אמור. וכעת אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, הלא הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף חף ב' במסכת בכורות. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. נחזור עכשיו על השאלות, והפעם נציב ליד כל שאלה את התשובה. שאלה ראשונה הייתה, בבהמה גסה ששפעה חררת דם, מדוע תיקבר? והתשובה, כדי לפרסם שנפטרה מן הבכורה. שאלה שנייה, מדוע אינה מתאמה במגע ובמסע? התשובה, משום שבטל מחוי הוולד שבחררה ברוב דם הלידה. שאלה שלישית, לעניין מה השיעור הוא כפיקה גדולה של סקאין? והתשובה, לשיעור תומה בגוש הבא מבית הפרס או מארץ העמים. שאלה רביעית, לעניין מה אמר רב יהודה שיכול להשיק ציר שלקח מעם הארץ במים ותאור ממה נפשך? והתשובה, לרב ירמיה לטבל בו פיתו ולא ליתן את הציר בכדירה, ולאביי גם לתת בכדירה. שאלה חמישית, מדוע המים שבציר בתהילים ברוב ואין זה כשאר איסורים שהוא בנותן טעם? משיבים התוספות, משום שלא נאמר טעם כעיקר לעניין תומה. שאלה אחרונה על דף רב ב', מה הדין בשאה תרומה תמאה שנפלה למאה שאין של חולין תאורים? התשובה, לרבי אליעזר יוצאים מהתערובת שאה ותירקב, ולחכמים תיבטל התרומה התמאה ותאחל עם שאר החולין, אבל רק באופן שלא יהיה מגע מים. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אודות שלמדנו בדפינו היומי אתמול, דף חף ב' במסכת בכורות. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, היי באייר תשע"ט, עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו, בדפים חף ג' וחף ד' במסכת בכורות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף חף ב' עמוד א', 13 שורות לפני סוף העמוד, מן המילים אמר אש לקיש משום רב יהודה נשיאה, הלוקח ציר מעם הארץ, משיקו במים ותאור ממה נפשך. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. הגמרא דנה באופן טהרת ציר של דגים הניקח ממי שחשוד על הטהרות. אמר אש לקיש משום רב יהודה נשיאה, רב יהודה נשיאה המובא בגמרא אינו רבינו הקדוש מחבר המשנה שהיה תנא והיה בנו של רבן שמעון בן גמליאל, אלא הוא המורה והיה בנו של רבן גמליאל ברבי, והוא ובית דינו נמנו על השמן של גויים והתירוהו, כך רש"י במסכת עבודה זרה דף למד ה' עמוד ב'. אם כן, אמר אש לקיש משום רב יהודה נשיאה, הלוקח ציר מוהל היוצא מן הדג כשמולכים אותו ומערבים אותו עם מים, כמבואר בגמרא לקמן בדף חף ג' עמוד ב', הציר אינו ראוי לאכילה בפני עצמו אלא לטיבול. אז מי שקונה ציר כזה מעם הארץ, ומאחר שחכמים גזרו להחזיק את תמי הארץ כתמאים, עם הארץ הרי הוא בחזקת תמי ולעולם הוא בחזקה זו עד שיקבל עליו דברי חברות, וגם תלמיד חכם אם לא קיבל עליו דברי חברות הרי זה עם הארץ לעניין תומה, וחזקת התומה הזו היא מדי רבנן, כמבואר לקמן בגמרא בדף חף ג'. אז אומר אש לקיש משום רב יהודה נשיאה, מי שקונה ציר מעם הארץ, יש לחשוש שנגע עם הארץ בציר וטמאו. ואומנם ציר אינו מקבל טומאה לפי שאינו אוכל, אלא הוא זהה באלמה. אבל מחמת המים שמעורבים בו מקבל טומאה. אז אומר אש לקיש משום רב יהודה נשיאה, לוקח ציר מעם הארץ, משיקו במים, מחבר את הציר למי מקווה, ובכך טהור ממה נפשך. בין כך ובין כך הוא יהיה טהור. שכן, אם מיה רובנינו, אם המים המעורבים בציר, מרובים מהציר ונתבטל הציר בהם ומקבל תומה כמותם, כיוון דאביד להו השקה, תארי להו. כיוון שעשה להם השקה, נתהרו הציר והמים על ידי ההשקה. ואירו בציר נינו, ואם הרוב הוא הציר שאין השקה מועילה לו, מכל מקום טהור הוא משום שהציר עצמו לא בר קיבול לתומה הוא. אינו ראוי לקבל תומה שכן אינו אלא זהה יוצאת מן הדגים כשמולכים אותם. והחזון איש מביא תוסות חיצוניות שכותבים שאינו מטמא לפי שאינו לא אוכל ולא משקה, ואף שמשמע שבני אדם אוכלים אותו מכל מקום אין עליו שם אוכל עניין תומה, אויל ואוכל גרוע הוא. מהי כאן, מחמת איזה דבר יש כאן חשש תומה? רק משום אנך מיעוט הדמיה, מחמת מיעוט המים המעורבים בתוך הציר שראויים הם לקבל תומה, ואין השקה מועילה להם לפי שנתבטלו בתוך הציר. אנך בטלו לאו ברובה, מים אלו נתבטלו בתוך רוב הציר ולפיכך אין התערובת מאה. ואין להקשות איך המים מתבטלים בתוך הציר, מאחר שבכל איסורים שבתורה נאמר שדבר שנותן טעם בדבר אחר אינו מתבטל בו, והמים נחשבים כמו שנותנים טעם בציר לפי שמחלישים את כוחו. אין לומר זאת, לפי שהכלל של טעם כעיקר לא נאמר לעניין תומה. כך תוספות בדיבור המתחיל הנח. גם אם כמות המים שווה לכמות הציר ואינם מתבטלים בו, מכל מקום מטעם זה שלא נתבטלו, מועילה להם השקה לטהרם. והשקה עליה מדובר היא מלשון נשיקה, כלומר חיבור. פעולת ההשקה נעשית על ידי שנותנים את הכלי שהציר בתוכו לתוך מקווה מים, עד שמי המקווה עולים מעל הכלי ונוגעים במה שבכלי, ונמצא שנתחברו המים הטמאים ממי המקווה ונתבטלו עליהם ונתהרו. ואף לאחר שהוציא את הכלי עם המים מתוך המקווה, נשארו המים בתהרתם. לפי שנחשב הדבר כאילו זרה את המים הטמאים בתוך מי המקווה, וזריעה מועילה לתאר מטומאה. כמו ששנינו במסכת תרומות, פרק ט' משנה ז', שתילי תרומה שנטמאו שתלן תאורים. אין השקה מועילה לתאר שום אוכל או משקה שנטמאו, רק מים בלבד. וכותב השיטה מקובצת במסכת ביצה בדף י' ז' שמה שמועילה השקה במים, לפי שחוזרים לטבעם ולמקורם. עכשיו מבאר את הגמרא לעניין מה מועילה השקה. אמר רב ירמיה לא שנו לא אמרו דין זה שמועילה השקה לתאר את הציר שנטמא, אלא לעניין שהיא רשאי לטבול בהם פיתו. כלומר, אוכלו בתארה כמות שהוא. אבל הגדירה לא. אין לסמוך על טהרה זו כדי לערבו בגדירה להטעים התבשיל, מפני שכאשר מתערב עם המים שבגדירה מצא מין את מינו ונאור, כלומר המים הבלויים בציר מוצאים את המים שבתוך הגדירה וביחד הם רבים על הציר ומצטרפים יחד לבטל את הציר ומתחזקים המים הטמאים ממצב הביטול שהיו שרויים בו וחוזרים לחשיבותם ולתומתם הראשונה. ונאור הוא מלשון התעוררות והתגברות מן השינה, כנאמר בספר זכריה פרק ד' פסוק א', כאיש אשר יעור משנתו, והיינו, שהתחזקו והתגברו המים הטמאים ממצב הביטול שהיו שרויים בו, על ידי שנתווספו עליהם המים שבגדירה. ורבינו גרשו מפרש שניעור הוא כמו התנער ופירושו הסתלק, כלומר המים הבלויים בתוך הציר הסתלקו מתורת ביטול. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, אבל, ממה שאומר רבא במסכת חולין דף קוף עמוד ב', כל שהוא מין במינו ודבר אחר, סלק את מינו כמי שאינו, ושאינו מינו רווה עליו, הוא מבטלו, כלומר, בכל מקרה שדבר אחד של איסור נתערב בשני דברים של היתר, ואחד מהם הוא מינו והשני ממין אחר, מחשיבים את חלק התערובת שהוא מינו של הדבר שנתערב כאילו אינו בתוך התערובת כלל, ממה שנמצא בתוך התערובת שהוא מן המין השונה, רב הוא על הדבר שנתערב בו, הרי הוא מבטלו כדין כל תערובת של מין בשאינו מינו, ולפיכך גם כאן יש להחשיב את המים שבגדירה כאילו אינם, והציר יבטל את המים הטמאים, תרצים התוספות שכלל זה נאמר רק אשר המינו של היתר שנתערב בעצמותו עדיין עומד בהיתרו ונאסר רק מפני שנתערב. אבל כאן המינו הטהור שנתערב והם המים שבגדירה הם עצמם נטמאים מחמת מגעם עם המים שבציר. ולפיכך לא אומרים בזה סלק את מינו כאילו אינו. מקשה הבאי על דברי רב ירמיה, יתיב רב דימי וכאמר לאשמע, אתה ישב רב דימי ואמר את ההלכה הזו של רב ירמיה, אמר להבאי, הקשה הבאי לרב דימי, וכי תומה שבטלה חזרה ונעורה? וכי תומה שנתבטלה ברוב יכולה להתחזק מביטולה ולחזור לתומתה? ובהמשך הסוגיה לכמן בדף חב ג' עמוד א' מבואר שמחלוקת רב ירמיה והבאיה היא אם התארה שנוספה בתערובת יכולה לעורר את התומה או לא, ותלוי הדבר האם התומה שנתבטלה חשובה כאילו היא עדיין קיימת או כאילו אינה בעולם כלל. אמר לי, אמר רב דימי להבאיה, הנה הוכחה מהמשנה כדברי רב ירמיה, ואת לא תסברה וכי אתה אינך סבור שכך הוא הדין? ואתנן הרי שנינו במסכת תרומות במשנה פרק ה' משנה ב', שאה תרומה תמאה שנפלה למאה שאין של חולין תהורין, ומדובר שלא הוכשרו החולין לקבל תומה ולפיכך לא נטמאו מחמת נגיעת התרומה התמאה, אז ברגע ששאה תרומה טמאה נפלה למאה סעין של חולין תאורים, התבטלה התרומה בחולין, שכן התרומה עולה במאה, ותרומה שונה משאר איסורים שבתורה ואינה מתבטלת אלא במאה. רבי אליעזר אומר, תירום, ירים שאה אחת מתוך התערובת, ותרכב, יניח אותה להירכב כדין תרומה טמאה שאסורה באכילה. שאני אומר, היא שאה שנפלה, היא שאה שעלתה. כלומר, תולים שאותה שאה של תרומה שנפלה, היא השאה שאורמה מתוך התערובת, ותרומה טמאה אסורה באכילה, ולכן תירכב. ובביור שיטת רבי אליעזר נחלקו המוראים בתלמוד הירושלמי במסכת תרומות. רבי סימון מפרש שסובר שתולים שהשאה שעלתה היא השאה של תרומה טמאה שנפלה. רבי זעירה סובר שאין תולים כן. מה ששורפים אותה היא גזירת חכמים שחששו שאם לא ישרפוה, יחשבו שניתרה מתומתה על ידי הביטול ויבואו לאוכלה. כך מסביר השיטה מקובצת. והחכמים אומרים, תעלה, תתבטל התרומה, כלומר נתבטלה התרומה במאה, סעין של החולין, וראויה היא לאחל יחד עם החולין שנתערבה בתוכם, ותאחל ניקודים ביובש, כלומר, מכל מקום ייזהר שלא יבוא על התערובת אחד משיבת המשקים המכשירים את האוכלין לקבל תומה, כדי שלא תטמא התרומה הטמאה שבתערובת את החולין שבה, או כליות, או יצלו את התערובת באש, בלי משקה, שגם באופן זה לא יוכשרו התהורים לקבל תומה, או תילוש במי פירות, או ילושו את הקמח של התערובת במי פירות, כגון מי תפוחים או מי תותים, והדין הוא שמי פירות אינם מכשירים לקבל תומה, או תתחלק התערובת לכמה איסות, ובלבד שלא יהיה במקום אחד באיסה אחת כביצה מן התרומה הטמאה, שבאופן זה גם אם יוכשרו החולי לקבל תומה על ידי נתינת מים, בכל מקום לא תטמא אותם התרומה, לפי שאין אוכל פחות מכביצה, מטמא אוכל אחר. ומאחר שהתרומה היא חלק אחד ממאה ואחד בתערובת, נמצא שכל עיסה צריכה להיות פחותה מכמאה ואחת ביצים, לפי שאם יהיה בה כשיעור הזה, יהיה בה כביצה אחת של תרומה והיא תטמא את החולין. כך אומר התוספות בדיבור המתחיל ובלבד, אבל הרמב״ם מפרש בפירוש המשניות שיחלק את התערובת לתוך עיסות אחרות, ובכל עיסה ייתן פחות מכביצה מן התערובת. מוסיף רב דימי ומביא את אופן אכילת החולין לדעת רבי אליעזר ואת טעם הדין הזה. ובכך רב דימי מסיים את הראיה לדברי רב ירמיה שתומה שבטלה חוזרת ונעורה. ותני עלה ושנינו בברייתא השנויה על אותה משנה. אותן חולין לרבי אליעזר מה תהה עליהן? כלומר, לדעת רבנן הרי שנינו שכל התערובת תאכל באופן שהחולין לא יוכלו לקבל תומה. אבל לרבי אליעזר הסובר שיש להוציא מהתערובת שאה אחת ותולים שהשאה שעלתה היא השאה שנפלה, יש לברר האם צריך להקפיד על השאר שלא יוכל לקבל תומה מן התרומה הטמאה שבתוכה או לא. משיבה הברייתא גם לרבי אליעזר, הפירות הנותרים יאכלו ניקודין ביובש, או כליות, או צלויים באש, או יילושו במי פירות שאינם מכשירים את האוכלין לקבלת תומה, או תתחלק לעיסות, ובלבד שלא יהיה כביצה במקום אחד. וכמבואר בדעת רבנן. ואמר אולה, מה טעם? מהו הטעם שצריך להקפיד שלא יקבלו תומה ולא נוהגים בתערובת הזו כחולין גמורים? והרי לרבנן התרומה הטמאה נתבטלה לגמרי, ולרבי אליעזר מלבד הביטול, הוא גם אומר שאותה שאה כבר יצאה מן התערובת, הסיבה היא גזירה שמה יביא קו חולין טמאים ממקום אחר, ויערבם בקו ועוד ממין זה מתערובת זו, סבר, הבטלינו ברובה, הוא סבור שבכך יוכל לבטל את הקו של החולין הטמאים ברוב החולין הטהורים, והכוונה שירצה לערב אותם קודם שתוכשר התערובת לקבל תומה, אבל לאחר שתוכשר שוב לא יועיל לביטול, שכן מיד כשנתערבו בתוכה החולין הטמאים, נטמע הכל. ובאמת זה אינו כן, שהרי כיוון דאיקה היא משהו, מאחר שיש בתערובת מעט מן התרומה, הטמאה, גם לשיטת רבי אליעזר הסובר שהשאה שנפלה היא השאה שהוא הוציא, מכל מקום אי אפשר שלא יישאר משהו מן התרומה הטמאה בתוך התערובת, ואותו משהו נעור מביטולו ומצטרף עם הקו. אז כיוון דאיקה היא משהו, מאחר שיש בתערובת מעט מן התרומה הטמאה, נמצא שכאשר מערב אותה עם קו אחר של חולין טמאים, מצא מין את מינו ונעור, מצטרף המעט תרומה טמאה לקו חולין הטמאים, ומעטה שוב אין כאן מיעוט של טומאה, רק מחצה על מחצה. ולמה נקט רשי מחצה על מחצה? הרי הועיל והמשהו מצטרף אל הקו, הרי הטמא הופך להיות הרוב, אלא רשי נוקט זאת כדי ללמד שאין צורך לרוב טמא כדי שהטומאה שנתבטלה תהיה חוזרת ונעורה, אלא גם במחצה על מחצה הדין הוא כך, ועל ידי כך נתעורר אותו משהו מתורת הביטול שהייתה עליו וחזר לטומתו. הנה הוכחה, אומר עבדי מלאביי, שתומה שנתבטלה יכולה להתעורר ממצב הביטול ולחזור לתומתה. ולכן מים טמאים שנתבטלו בציר, אין להרבם בה כדי רע, שכן כאשר יצטרפו אותם מים עם המים של התבשיל, יתעוררו מתורת ביטולם ויחזרו לתאומתם הראשונה, כמו שאמר רב ירמיה. ואומר החזון איש, שגם מדברי המשנה עצמה, בלי דברי אולה, היה יכול להוכיח שהתאומה שנתבטלה נחשב כאילו היא קיימת. שאם לא כן, למה אסרו חכמים ללוש את התערובת בלח, אם יש בה כביצה מן התרומה התמאה? ולמה הוא לא יקשה מהמשנה והוכיח מהמשנה, אלא מאחר שהזכיר את הדינים, מביא את דברי אולה שביערם. אבל דוחה אביי את ראיית רב דימי, אמר לי, אומר אביי לרב דימי, וכי מצאנו שתומה עוררת תומה, יש להוכיח מכך שגם תערה עוררת תומה? כלומר, אין הוכחה מדברי אולה לדין ציר, לפי שבדברי אולה החשש הוא שיביא חולין תמאים, ועל ידם תתעורר התומה שהתבטלה בתוך התערובת. אבל בציר, המים של הגדרה הם טהורים, ומניין שבכוחם לעורר את המים התמאים שנתבטלו בציר ולהחזירם לתומתם? והגמרא מוסיפה ומקשה על רב ירמיה ממשנה דנה באיפר פרה, ראוי להזעה שנתערב באיפר פסול. הייתי והקשה הבאה לרב ירמיה, השנינו במסכת פרה פרק ת' משנה זין. איפר של פרה אדומה כשר להזעה שנתערב באפר מקלה, אפר אחר, כגון האפר המצוי בקירה, הולכין אחר הרוב לטמא, שאם הרוב הוא מאפר הפרה מטמאה את הרובת את הנוגע בה כדין נוגע באיפר פרה, שנאמר ונוגע במאה נדעה, יטמא. והיא רובה עם הרוב אפר מקלה הוא לא מטמא. והיא אמרת תומה כמן דאיתי דמי, ואם אתה סובר שהתומה נחשבת קיימת, ולכן אם מצא תומה אחרת מצטרפת אליה, נהידה במגע לא מטמא, לטמא במסע. אמנם אפר מעורב זה אינו מטמא במגע מפני שכל הנוגע בו תולין, שנגע רק בחלק התאור שבו, מכל מקום יטמא במסע, שכן הנושא את האפר המעורב, נסע גם את החלק התמא שבו, ומי חטת ואפר חטת מטמאים גם במסע, כמבואר במסכת יום עד אף י' עמוד א'. מתרץ את הגמרא, איתמר הלארי, נאמר בבית המדרש על המשנה הזו, אמר רבי יוסי בר רבי חנינה, מה ששנינו שאם הרוב הוא אפר מקלה טהור, ביור הדבר הוא שטהור מי לטמא במגע, אבל מטמא הוא במסע, הוא כן מטמא במסע, ולכן אין קושיה מכאן על רב ירמיה. מוסיף הבאי להקשות על רב ירמיה, ואמר רב חיסדא נבילה בתילה בשחוטה, חתיכה של בשר נבילה, נבילת בהמה טהורה מטמא במגע ובמסע, כמפורש בספר ויקרא פרק י' פסוק למתת, שנתערבה בשתי חתיכות של בשר בהמה שחוטה ואין ניכר איזו היא הנבילה ואיזו היא השחוטה, נתבטלה חתיכת הנבילה שהיא המיעוט בחתיכות השחוטה שהן הרוב ושוב אינה מטמאה לפי שהיא תערובת מין בשאינו מינו, שכן אי אפשר לחתיכת הבשר השחוטה שתעשה שתחול עליה תורת נבילה לעניין תומה, ולפיכך השובה השחוטה כמו שאינה ממין הנבילה, והנבילה בתילה בה גם לדעת רבי יהודה הסובר במסכת מנחות דף ג' עמוד א', שמין במינו אינו בטל. ודווקא נבילה בתילה בשחוטה, אבל שחוטה אינה מתבטלת בנבילה משום שנחשבת מינה, שכן כל נבילה יכולה להיות שחוטה על ידי שמסרחת. וטעם דינים אילו לפי שבדברים אדומים במהותם וחלוקים בדינם, כדי לדון האם נחשב מין במינו, לדעת רב חיסדא הולכים אחר המין המבטל שהוא הרוב. אם אותו מין אינו יכול להפך ולהיות כמו המתבטל, שהוא המיעוט לעניין ההלכות שנאמרו בו, הרי זה מין בשאינו מינו, והמיעוט בטל ברוב. ואם המבטל יכול להפך ולהיות כמו המתבטל, הרי זה מין במינו ואין המיעוט בטל. אבל רבי חנינא חולק על כך וסובר, שהולכים אחר המתבטל, ולדבריו שחוטה בתילה בנבילה, ואין נבילה בתילה בשחוטה. כך הגמרא במסכת מנחות בדף כ"ג. אם כן מקשה אביי אל רב ירמיהו, לדעתך שהתומה שנתבטלה עדיין חשובה כאילו היא קיימת, קשה. נהי, אמנם דה במגע לא מטמא, מכל מקום לטמא במסע, ומדוע סתם רב חיסדא את דבריו שהנבילה בתילה ולא פירט, שבתילה רק לעניין תומת מגע? ולמה במגע זה כן מטמא? מפרש רש"י, כי במגע יש לתלות שנגע רק בחתיכה הטהורה, אבל במסע הרי בהכרח נסע את כל החתיכות. תרץ את הגמרא, אמר לי רב דימי לאביי, אתון בדרב חיסדא מתניתולה. אתם שונים את ההלכה הזו בשם רב חיסדא, ואם רב חיסדא אמר כן, בוודאי שנתכוון לומר שאינה מטמאה לא במגע ולא במסע. לפי שרב חיסדא המורה היה ודרכו של המורה לפרש את דבריו. ואם אכן כוונתו של רב חיסדא לתומת מגע בלבד, היה לו לפרש. אבל ענן בדרבי חייא מתנינן לה. אנחנו שונים את ההלכה הזו בשם רבי חייא. דתני רבי חייא שנה רב חייא בברייתא, נבילה ושחוטה בתילות זו בזו לפי שהיא תערובת מין בשאינו מינו. ואיתמר עלה נאמר על ההלכה הזו, אמר רבי יוסי בר רבי חנינא, טהור מלטמא במגע אבל מטמא במסע. והטעם בזה לפי שהתומה שנתבטלה עדיין חשובה היא כקיימת. ומטעם זה גם במים הטמאים שנתבטלו בציר, אם נתווספו עליהם מים טהורים, מצא מין את מינו ונתעוררה התומה שנתבטלה. מקשה הבאי לרבדימי על שיטת רב ירמיה, ועד אתנן מה ששנינו במשנתנו. רבי אליעזר בן יעקב אומר, באמה גסה שעדיין לא ילדה ששפה חררת דם, שהפילה חתיכת דם. והוא סימן שהיה בבלת שנימוח בה, הרי זאת תיקבר, קוברים את החררה כאילו היה בבלת שהוא בחור. והטעם שקוברים את החררה אף שבאמה שהפילה, שיליה אינה צריכה קבורה, זה כדי לפרסם שהאם נפטרה מן הבכורה, כפי שאמרה הגמרא לאל בדף חב בית עמוד א', ונפטרה מן הבכורה, הולד הבא שתילד, אין בו דיני בכור. ותני רבי חייא ושנה רב חייא בברייתא, אינה מתאמה לא במגע ולא במסע, והתבהר לאל בדף חב בית עמוד א', שהטעם בזה הוא, מפני שנתבטלה ברוב דם וגוונים היוצאים ממה. ולדבריך שהתאומה שנתבטלה נחשבת כאילו קיימת קשה, המים, מדוע הדין כך? נעידה במגע לא מתאמה, אומנם תאומת מגע זה לא מתאמה, מכל מקום תתאמה במסע. איש תיק, שתק רב דימי ולא הייתה בידו תשובה על קושיית הבאי. אבל הגמרא כן מתרצת, ואומרת דיל משייני אחד דאבי על התאומה סרוכה. אולי שונה הדבר כאן בחררה שהיא תאומה סרוכה, כלומר, שהבלת שהיה בחררה התאפש ואינו ראוי עוד לאכילה, ולכן אינו מתאמה. ובהמשך תבאר הגמרא מדוע תאומה סרוכה אינה מתאמה. בקשה הגמרא לתירוץ הזה, אניחה לבר פדה, מובן הדבר לדעת בר פדה דאמר תאומה חמורה עד לגר. הנבילה מתאמה תאומה חמורה שהיא תאומת מסע, כל זמן שהיא ראויה לאכילה לגר תושב, כלומר להדם. ומהו גר תושב? נחלקו התנאים בהגדרתו. רב ירמיה סובר שהוא גוי שקיבל עליו רק שלא לעבוד עבודת כוכבים, וחכמים סוברים שהוא מי שקיבל עליו כל שיבת מצוות בני נוח. ואחרים סוברים שהוא מי שקיבל עליו כל המצוות האמורות בתורה חוץ מאיסור נבילה. ולמה הוא נקרא גר תושב? לפי שמותר לנו להושיבו בינינו בארץ ישראל. ומחלוקת התנאים מופיעה במסכת עבודה זרה דף ס"ד עמוד ב'. אז בר פדה סובר, תאומה חמורה עד לגר, הנבילה מתאמה תאומה חמורה שהיא תאומת מסע כל זמן שהיא ראויה לאכילה לגר תושב, כלומר לאדם, אבל אם שרחה כל כך עד ששוב אינה ראויה לאכילת אדם, שוב אינה מתאמה במסע. ותאומה קלה עד לכלב, אבל עדיין מתאמה הנבילה בתאומה קלה שהיא תאומת מגע, עד שתתפש לגמרי ולא תהיה ראויה אף לאכילת כלב. ולפיכך הדבר מובן, שכן הלא חזיה לגר, חררה זו אינה ראויה לאכילת גר לפי שסרוכה היא, ולפיכך אינה מתאמה במסע. וגם במגע אינה מתאמה לפי שהוולד נתבטל ברוב דם וגנונים והגוונים היוצאים ממו. אלא לדעת רבי יוחנן דאמר, אחת זו ואחת זו עד לכלב, בין תאומת מסע ובין תאומת מגע, מתאמה הנבילה עד שתתפש לגמרי ושוב לא תהיה ראויה אפילו לאכילת כלב. וטעמו של רבי יוחנן, אומרים התוספות בדיבור המתחיל אחת, הוא לומד את זה מהפסוק בספר מלכים ב' פרק ת' פסוק י', ותיזבל יאכלו הכלבים בחלק ישראל. מוכח מכאן שאכילת כלבים שמה אכילה, ולכן כל הראוי לאכילת כלב נקרא אוכל. אם כן נשאלת השאלה, חזיה לכלב, הרי עדיין ראויה חררה לכלב, ומדוע אמר רב חייא שאינה מתאמה במסע? מסיקה הגמרא קשיא, אכן קשה הדבר. כעת מבררת הגמרא את טעמם של בר פדה ורבי יוחנן. גופה אומרת הגמרא, ניגש לגוף הדברים ונבהר את המחלוקת שהובא בסמוך. בר פדה אמר, תאומה חמורה עד לגר ותאומה קלה עד לכלב. ורבי יוחנן אמר, אחת זו ואחת זו עד לכלב. מבררת הגמרא, מה איתם אי דבר פדה? מה טעמו של בר פדה הסובר שנבילה שינה ראויה לאכילת אדם אינה מתאמה תאומה חמורה? משיבה הגמרא, דכתיב נאמר בספר דברים פרק י' פסוק כ"א, לא תאכלו כל נבילה, לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה. ודורשים שנבילה הראויה לגר, כלומר לאכילת אדם, וגר האמור כאן הוא גר תושב, קרויה נבילה ומתאמה תאומה חמורה, ושאינה ראויה לגר, אבל אם אינה ראויה לאכילת גר לפי שהתאפשה, אינה קרויה נבילה ואינה מתאמה תאומה חמורה. אבל תאומת מגע הקלה מתאמה הנבילה שתיפסל מאכילת כלב. כך אומר רשי. ואילו תוספות, לעיל בדף חב ג' עמוד א', דיבור המתחיל תאומה קלה, מפרשים שגם תאומת מגע היא בכלל תאומה חמורה, ומכיוון שנפסלה מאכילת אדם אינה מתאמה תאומת נבילה כלל. ומה שאמר בר פדה להיל תאומה קלה עד לכלב, הכוונה לתאומת אוכלין. כלומר, הדין שאוכל מקבל תאומה מדבר אחר תלוי במה שהוא ראוי לאכילת כלב. כמו ששנינו במסכת הערות פרק ח' משנה ו', כל המיוחד לאוכל אדם תמה עד שיפסל מאוכל הכלב. והמרומי שדה כותב שגם רשי מודל התוספות שהנבילה שנשרחה מאכילת אדם, אין בה תאומת נבילה אפילו למגע. מה שרשי כתב שמתאמה תאומת מגע עד שתיפסל מאכילת כלב, אין הכוונה לתאומת מגע של נבילה שהיא אב התאומה, רק לתאומת ראשון לתאומה, המתאמה אוכלין. והטעם בזה, לפי שאף שבטלה ממנה תורת נבילה מפני שנתאפשה, מכל מקום הרי הנבילה נגעה בעצמה קודם שנתאפשה, כלומר כל חלק וחלק של הנבילה נגע בחלק שעל ידו נגעה. וטימה אותו בתומת מגע נבילה. עכשיו מבררת הגמרא את טעמו של רבי יוחנן ואומרת, ואידך ורבי יוחנן, מדוע אינו דורש את הפסוק כמו בר פדה? משיבה הגמרא, לפי שרבי יוחנן צריך את הפסוק הזה למעות איך דאיסריך מעיקרה, למעט נבילה שמעולם לא הייתה ראויה לאכילת אדם, כגון שבחייה נשברו איבריה והתליעו, כגון בהמה שהייתה מוקת שכין בחייה, שאינה מתאמה מפני שמעולם לא חלה עליה תורת תומה, ובאופן זה גם תומה קלה אינה מתאמה. והטעם, לפי שרק לבר פדה מעמיד את הדרשה לראויה שנשרחה, והסיבה שאינה מתאמה היא לפי שאינה ראויה לאכילת אדם, הדבר מובן שמכל מקום עדיין מתאמה במגע כל זמן שראויה לאכילת כלב. שכן מצינו שגם אכילת כלב קרויה אכילה, אבל רבי יוחנן שמעמיד את הדרשה לנשרחה מעיקרה, והסיבה שאינה מתאמה היא לפי שמעולם לא ירדה עליה תורת תומה, בסברה זו אין לחלק בין תומה חמורה לתומה קלה. כך מסביר המים קדושים. ולפיכך אין ללמוד מפסוק זה לאופן שמתחילתה הייתה ראויה לאכילה ואחר כך התאפשה. ואררת הגמרא, ואידך בר פדה, הסובר שמפסוק זה ממעטים נבילה שהייתה ראויה לאכילה ונתאפשה, איך הוא דורש זאת? הרי פסוק זה נצרח למעט נבילה שמעולם לא הייתה ראויה לאכילה. משיבה הגמרא, נבילה שהסריכה מעיקרה לא צריכה קרא למעוטי. אין צורך בפסוק כדי ללמד שאין בה תומה, שהרי אפרה באלמה הוא. חשובה היא כמו אפר ולא שייכת בתורת תומה, ולפיכך סובר שבהכרח הפסוק נדרש לעניין בהמה שהייתה ראויה לאכילה, ואחר כך התאפשה ואינה ראויה לאכילת אדם שפקע ממנה תומת נבילה. אומרים התוספות בדיבור המתחיל ואידך, ואף של עניין איסור אכילת דבר פגום מודה רבי יוחנן הסברה של אפרה באלמה כמבואר במסכת עבודה זרה דף ס"ז עמוד ב'. מכל מקום כאן לעניין תומה הוא לא מודה לסברה הזו ומצריך פסוק כדי למעט דבר הסרוח מעיקרו, משום שמצאנו דברים שאינם ראויים לאכילה ובכל זאת מתמים, כגון זיווה ושכבת זרע. מקשה הגמרא, סתירה בדברי רבי יוחנן. תנן שנינו במשנתנו לאל בדף כ"א עמוד ב', רבי אליעזר בן יעקב אומר, בהמה גסה ששפעה חררת דם, שהפילה חתיכת דם שהיה בבלד שנימוח בה, הרי זאת תיקבר. קוברים את החררה כאילו היה בבלד הקדוש בבכורה, והטעם שקוברים, למרות שבהמה שהפילה שיליה, אין חייבים לקבור את השיליה, זה כדי לפרסם שהאם נפטרה מן הבכורה, כמבואר לאל בדף כ"ב עמוד א', ונפטרת מן הבכורה, הבלד הבא שתילד, אין בו דיני בכור. ותני רבי חייא, שנה רבי חייא בברייתא, שחררה אינה מתאמה לא במגע ולא במסע. ואמר רבי יוחנן בביאור דברי רבי חייא, משום ביטול ברוב נגעו בה, מה שאמרו שאינה מתאמה, לפי שכשנימוח הוולד מתבטל הוא ברוב אדם היוצא עמו מרחם האם. וקשה, מה העירייה משום ביטול ברוב? תיפוק לידה לא התחזי כלל. מדוע נקט רבי יוחנן דווקא משום ביטול ברוב? הרי גם בלא זה אפשר לפרש שאין החררה מתאמה, משום שלא הייתה ראויה מעולם לאכילת אדם, וגם רבי יוחנן עצמו מודה בזה שאינה מתאמה. מתרצת הגמרא, הנה מיתחזי מעיקרא אגב אימי. גם ולד זה, המעורב בחררה, היה ראוי מתחילתו לאכילה, שכן, אם לא הייתה בהמה מפילה את החררה והיו שוחטים אותה, הייתה חררה ראויה לאכילה יחד עם בשר האם. כך אומר רבינו גרשום, ונראה לבאר את דבריו, שעצם ההפלה גורמת שיהיה נימוח ויתערב עם אדם ויפסל מאכילה. נשאלת השאלה שאם הייתה נשחטת לא הייתה נבילה, אז אולי יש לומר שאין כוונת רבינו גרשום לשחיטה ממש, רק כוונתו שאם האם הייתה נחתכת, היה ולד ראוי לאכילה לגר. חוזרת הגמרא לדון בדין ציר הניקח מעם הארץ ומביאה משנה דנה בעניין הזה. נענה תם שנינו במסכת מכשירין פרק ו' משנה ג', רבי אליעזר בן יעקב אומר, ציר טהור, מוהל יוצא מן הדגים כשמולכים אותם המעורב במים שניקח מעם הארץ, הוא תמה מספק, לפי שאף על פי שהציר עצמו אינו מקבל תומה, מכל מקום חוששים שמא המים הם הרוב והם טמאים מחמת מגע עם הארץ, כמבואר לאל בגמרא בדף כ"ב עמוד א', ותיאר אותו על ידי השקה במי מקווה, ובזה הוא טהור ממה נפשך, שאם המים הם הרוב הרי נטהרו על ידי השקה, ואם הציר הוא הרוב הרי הציר אינו מקבל תומה והמים הטמאים נתבטלו ברוב, כמבואר בגמרא לאל בדף כ"ב עמוד א'. אז ציר טהור שנפל לתוכו אחר ההשקה מים כלשהו טמא, חזר הציר לתומתו, כמו שמפרשת הגמרא בהמשך. אמר רב נחמן, אמר רבא בר רבוע, בשמו של רבא בר רבוע, זאת אומרת, ממשנה זו למדנו, נחשדו עמי הארץ לערב מחצה מים בציר שלהם, ולכן חזר הציר לתומתו, שכן, אף על פי שכבר נתבטלו המים בתוכו מקודם, מכל מקום כעת שנפל עוד משהו מים בציר, נהפכו המים להיות רוב, ועל ידי כך, נעורו המים שהיו שם מתחילה מתורת הביטול שהייתה עליהם וחוזרים לתומתם. כלומר, כוונת רב נחמני שהרגילות של עמי הארץ היא שרוצים לערב באופן שהמים והציר יהיו מחצה על מחצה ומשתמשים באותו כלי למדוד את המים והציר. יש לחשוש שמה לא דקדקו במדידה והמים היו מעט פחות מהציר, ואם כן לא הילה השקה לתארם. מאחר שהיו מיעוט ובטלה חשיבותם לגבי הציר, עכשיו שנופל שם משהו מים, חוששים שעכשיו המים עודפים על הציר וחוזרים לחשיבותם, והתומה חוזרת ומתעוררת. כך מפרש הראש, ועוד יש לומר, שדברי רב נחמן מתפרשים כפשוטם, שמערבים בציר מחצה מים בצמצום, ואין השקה מועילה כשהמים והציר הם מחצה על מחצה. רק שכל זמן שהם מחצה על מחצה לא אסרו אותם חכמים, אבל אם נפל שם עוד משהו מים, ונמצא שמים הם הרוב, נאסרו. בקשה הגמרא על דברי רב נחמן, ולמה לי מחצה, למה נקט רב נחמן שחשודים מהם הארץ לערב מחצה מים בציר? אפילו בציר ממחצה, נמי, ואני משהו, אבל לי פלגה ופלגה, לא באתיל? והרי גם אם הם היו חשודים לערב בו רק פחות ממחצה מים, מכל מקום על ידי שנפלו עליהם עוד משהו מים, עד שנהיו המים מחצה ומחצה עם הציר, חוזרת למקומה התומה שנתבטלה, לפי שבכל תערובת שהיא מחצה על מחצה, אין מין אחד בטל במין השני. ותרץ את הגמרא אימה עד מחצה. אכן יש לומר שבאמת כך אמר רב נחמן, שיש ללמוד מן המשנה שעמי הארץ נחשדו לערב קרוב למחצה מים בציר. ולכן, אם נפל שם עוד משהו מים, נעשו מחצה על מחצה ואינם בטלים עוד בציר. ותרץ את הגמרא תירוץ נוסף היבית אימה, אם תרצה תוכל ליישב זאת כך, שבאמת רב נחמן דייק מן המשנה, שנחשדו עמי הארץ לערב מחצה מים בתוך הציר. לפי שאם היו מערבים בו פחות מזה, אפילו אם נפל לתוכו עוד מים עד שנעשו המים מחצה על מחצה, אין הציר חוזר לתומתו. שכן תומת עם הארץ דה רבנן, מה שעם הארץ מתאמה זה רק מתקנת חכמים. וכן תומת משקין דה רבנן, עיקר דין שמשקים מקבלים תומה, גם כן אינו אלא מדה רבנן, שכן מן התורה אין המשקים מקבלים תומה כלל. ומה שנאמר בתורה מכל האוכל אשר יאכל, אשר יבוא עליו מים יטמא, וכל משקה אשר ישתה בכל כלי יטמא, דורשים אותו לעניין שהמשקה מכשיר את האוכלים לקבל תומה. וכך כוונת הכתוב, כל אוכל הנמצא בתנור תמה, וכבר בא על אוכל זה מים או משקה אחר, אשר ישתה בכל כלי, הוכשר אוכל זה וקיבל תומה מחמת התנור. וברובה גזרו רבנן. בפלגה ופלגה לא גזרו ברבנן. רק במקום שהמים הם הרוב גזרו חכמים עליהם תומה, אבל במקום שהם רק מחצה על מחצה, לא גזרו עליהם תומה. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וראי, הגענו למשנה, בדף חף ג' עמוד ב'. המשנה שלפנינו מבארת דינה של בהמה שאין ידוע אם בכרה או לא, שאם היא מניקה, הוכחה היא שילדה כבר, והוולד שיוולד לאחר מכן, אינו בספק בכורה. אומרת המשנה בדף חף ג' עמוד ב', רבן שמעון בן גמליאל אומר, הלוקח, הקונה, בהמה שמניקה את החלב של הלבלד הנמצא עימה, הוא קנה את זה מן העובד כוכבים, ואינו יודע אם בנה הוא שלה או לא, אין חוששים שם הבנה של אחרת היה, והיא עדיין לא ילדה כלל, וממילא הוולד שתלד לאחר מכן יהיה בספק בכורה, לא חוששים אלא אומרים לנו שוודאי בנה הוא, והוולד שתלד לאחר מכן, ודאי אינו בכור. אמרה הגמרא לעיל בדף חף עמוד ב' שרוב הבהמות אין להם חלב אלא אם כן ילדו, אבל מיעוט בהמות שיש להם חלב אף שלא ילדו כלל. נחלקו התנאים לגבי בהמה שלא ידוע אם ילדה כבר או לא ויש לה חלב. האם סימנו שילדה לפי שיש לה ילך אחר הרוב, ואם כן הוולד שתלד לאחר מכן אינו בכור, או שחוששים למיעוט שיש להם חלב אף שלא ילדו והוולד ספק בכור. תוספות לעיל בדף חף עמוד ב', דיבור המתחיל חלב הביאו שרבינו תם הוכיח מסוגייתנו של ההלכה חוששים למיעוט. וזאת מכך שרבן שמעון מגמליאל לא פתר, אלא מכוח הראיה שמניקה היא ולד, ולא מעצם זה שיש לה חלב. אבל תוספות דוחים את הראיה שמדובר כשראינו בבירור שהיה לה חלב קודם שילדה, ושבבהמה זו ודאי אין החלב הוכחה. אילו בדברי רש"י במשנתנו מבואר שחוששים למיעוט שיש להם חלב, אף שאינה מניקות, וכשיטת רבנו תם. ויהיה המשנה דין נוסף בעניין בהמה שמניקה ולד, שהוכחה היא שהוא ולד שלה. אומרת המשנה, אם נכנס בעל הבית לתוך עדרו, והיו לו בעדר שתי קבוצות של בהמות שעומדות ללדת, האחת בהמות שעדיין לא ילדו מעולם, והשנייה בהמות שכבר ילדו בעבר, וראה את המבקירות, את הבהמות שזו להם הפעם הראשונה שהן יולדות, וולדותיהם בחורותיהם, שהן מניקות מחלבם לבלדות שאימהם, וכמו כן רואה הוא את שאינן מבקירות את הבהמות של לידה זו אינה ראשונה להם, אלא כבר ילדו בעבר שגם הן מניקות מחלבם לבלדות שאימהם, ואינו יודע מי מהבלדות נולדו מהמבקירות ובחורותיהם, ומי מהם נולד משאינם מבקירות וודאי אינן בכורות, הדין הוא שאין חוששים שם הבנה של זו המבקירה בא לו אצל זו שאינה מבקירה, או שם הבנה של זו שאינה מבקירה בא לו אצל זו המבקירה, אלא תולים שכל ולד כרוך ויונק מאימו, והוולדות שאימא מבקירות ויונקות מהם הרי הם בוודאי בכורות, ואילו שנמצאות עם שאינן מבקירות ודאי אינן בכורות. ולכמן בדף חף דלת עמוד א' בברייתא נחלקו חכמים על דברי רבן שמעון מגמליאל, ולדעתם אין הכרה בבלד שיונק מבאמה שבנה הוא, וייתכן אף שלא ילדה מעולם, והבלד שתלד לאחר מכן, ספק בכור. זוהי המשנה שלנו בדף חף ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא שמועה של רב בעניין פסק ההלכה בנידונים שבמשניות שבפרק זה, ומתוך כך תתברר ההלכה בנידון של משנתנו. אמר רב נחמן משמי דרב משמו של רב הלכת בכולי פרקין, כל הדינים המוזכרים במשניות שבפרק זה ההלכה הם, בין אם מוזכרים הם בשם תנה מסוים ובין אם מובאים בסתם ללא שם תנה, בר מפלוקתא, חוץ מדינים שיש בהם מחלוקת. בררת הגמרא לעניין איזה דין מהדינים השנויים בפרק זה, הוא צריך רב לומר את הכלל הזה. אמר רב ששת אמינא, סבור אני לומר, כי נעים ושכיב רב אמר לאשמעתא. רב אמר את השמועה הזו בשעה שנמנם ונשכב לישון. לפי שיש לי תמועה על דבריו, ההיה לעניין איזה דין הוא צריך לומר כלל זה שהלכה כמשנה שאין בה מחלוקת. הילי מה הרי שאם נאמר שהוא דיבר על הדין הראשון המוזכר בפרק הזה, נעל בדף יוטט עמוד ב', שאמר רבי ישמעאל שיש גיל מסוים, שוודאי הוא שעדיין לא ילדה הבהמה, והוולד הראשון שנולד אחר גיל זה ודאי בחורו. ועל זה בר רב ואמר שהלכה כמשנה זו, הרי מפלג פליגי רבי ישמעאל ורבי עקיבא, הרי נחלקו בדין הזה רבי ישמעאל ורבי עקיבא. ולדעת רבי עקיבא, גם אם לא ילדה הבהמה ולד ממש אלא הפילה חתיכה, הוולד הבא אחריו אינו בחור. וזה יכול להיות גם בתוך גיל זה. ואם כן, לא על זה אמר רב שככה הלכה. שהרי רב בעצמו אמר, חוץ מדין שיש בו מחלוקת. בכל מקום הלכה חוץ מדין שיש בו מחלוקת. ממשיכה הגמרא ואומרת, אלא נפרש את דברי רב עד רבי אליעזר בן יעקב. על דינו של רב אליעזר בן יעקב שאמר במשנה השנייה ליל בדף חפה לפעמוד ב', באמה שהפילה חתיכת דם, הוולד הבא לאחר מכן אינו בחור והחתיכה תיקבר. וטעמו משום שבוודאי היה ולד בתוכה, אלא שנימוק, ולכן פטורה מן הבכורה. והטעם שטעונה קבורה כדי לפרסם שנפטרה מן הבכורה, כמבואר בסוגיה ליל בדף חפה ב' עמוד א'. ועל זה בא רב לומר שההלכה כדבריו. דוחה הגמרא ואומרת אי אפשר לפרש כן, מאחר שיש כלל. ברייתא במסכת גיטין דף סמך זין עמוד א', משנת רבי אליעזר בן יעקב, קו ונקי, דבריו של רבי אליעזר בן יעקב, הם דברים מועטים, וכל מה שהוא אמר הלכה כמותו, ולא היה רב צריך להשמיענו שהלכה כדבריו. ממשיכה הגמרא ואומרת אלא נפרש שרב אמר כן עד הרבן שמעון בן גמליאל. על דברי רבן שמעון בן גמליאל שאמר במשנתנו, שבהמה המינקת ודאי בנהו. דוחה הגמרא אין לומר כן, שהרי גם על דין זה, מפלג פליג נחלקו חכמים בברייתא לקמן בדף כ"ד עמוד א'. ואם כן לא על דין זה אמר רב שכך יהיה הלכה, שהרי רב אמר חוץ מדין שנחלקו בו. ממשיכה הגמרא ואומרת אלא נפרש שרב אמר זאת עד רבי יוסי בן המשולם, שאמר במשנה לקמן בדף כ"ד עמוד ב' שמותר לתלוש משערות הבכור במקום השחיטה. גם את זה יש לדחות, כי גם לדין זה לא הוצרך רב לומר את הכלל שהלכה כך. דאמר רב חד הזימנה, שהרי כבר אמר זאת רב פעם אחת, דאמר רב לקמן, הלכת כרבי יוסי בן המשולם, ומדוע הוא צריך רב לחזור על זה שוב בכלל הזה? אלא ודאי לא על הדין הזה הוא צריך רב לומר כן. ממשיכה הגמרא ואומרת אלא נפרש שרב אמר זאת, השיער בעל מום. על מה ששנינו לקמן בדף חפי עמוד א', בדין שיער של בחור בעל מום שנשר, ואחר כך נשחט הבחור ומת, אם מותר ליהנות מהשיער, דוחה הגמרא אי אפשר לומר כן, שהרי מפלג פליגי, נחלקו בדין הזה עקביה בן מהללל ורבנן. במשנה שם, עקביה בן מהללל מתיר את השיער בהנאה, וחכמים אוסרים, ואם כן לא על דין זה אמר רב שככה הלכה, שהרי רב אמר חוץ מדבר שיש בו מחלוקת. וסיכה הגמרא לעולם באמת מוכרחים אנו לפרש את דברי רב שאמר שככה הלכה, עד רבן שמעון בן גמליאל, על דברי רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו. ולעניין מה שהקשנו קודם על זה מהברייתא לקמן שנחלקו חכמים על דבריו, מיישבת הגמרא והקא משמעלא נשמיע לנו רב בזה. דברייתא, שמחלוקת שהובאה רק בברייתא ולא במשנה, לא פלוגתא היא, אינה חשובה כמחלוקת, ולכן אין זה בכלל מה שאמר רב חוץ מדבר שיש בו מחלוקת, ובאמת הלכה כדברי רבן שמעון בן גמליאל. בקשה הגמרא וכיוון דאמר רב הלכת בקולי פירקין, שכל הדינים המוזכרים בפרק הזה הלכה, כמותם, בר מפלוקתא, חוץ מדבר שיש בו מחלוקת, הלכה כרבי יוסי בן המשולם, למה לי? מדוע הוא צריך רב לומר שוב בפירוש הלכה כרבי יוסי בן המשולם? והרי דברי רבי יוסי בן המשולם הם בכלל הכלל שאמר שההלכה ככל הדינים השנויים בפרק הזה שאין בהם מחלוקת. תרץ את הגמרא, אי אמר, אילו היה רב אומר רק שהלכת הדקולי פירקן שכל הדינים השנויים בפרק זה שאין בהם מחלוקת הלכה הם, ולא אמר ולא היה אומר גם, שהלכת כרבי יוסי בן המשולם, הווה אמינא היינו סבורים שמה שאמר שהלכה כמשניות שבפרק הזה, עד רבי יוסי בן המשולם קי. כוונתו רק לדברי רבי יוסי בן המשולם, ואם תקשה ומה היא בכולי פירקין, אם כן מהו שאמר רב שהלכה בכל הדינים שבמשניות הפרק? והרי אין זה אלא דין אחד, יש ליישב, דרבי יוסי תרתי אמר, שרבי יוסי אמר שני דינים, א' שמותר לתלוש את שיער הבכור כדי לעשות מקום לשחיטה, וב' שמותר לתלוש את שיער הבכור כדי לראות את מקום המום. ולעניין דברי רבן שמעון בן גמליאל שבמשנתנו, היינו טועים לסבור שלא אמר על זה רב שככה הלכה, ומשום שפלוקת דברית, הפלוקת היא. גם מחלוקת ששנויה בברית השמה מחלוקת, לעניין מה שאמר רב שאין הלכה בדברים ששנויים במחלוקת. לכך הוא צריך להשמיענן, להשמיענו בפירוש ההלכה כרב יוסי בן המשולם, ולהשמיענן, והוא ישמיענו בזה, שמה שאמר שהלכה כהמשניות שבפרק הזה, עדי רבן שמעון בן גמליאל קאי, כוונתו, על דברי רבן שמעון בן גמליאל שבמשנתנו, ופלוקת דברית עליו פלוקת היא, ומחלוקת השנויה בברית אינה בכלל מה שאמר, חוץ מדין שאין בו מחלוקת, שהרי על דברי רבי יוסי בן המשולם כבר אמר בפירוש שההלכה כדבריו. הגמרא מביאה את הברייתא שנחלקו בחכמים על דברי רבן שמעון בן גמליאל. בררת הגמרא מהי ברייתא? לאיזה ברייתא התכוונו כשאמרו שחכמים חולקים על רבן שמעון בן גמליאל בברייתא? מבררת הגמרא דתניא שנינו בברייתא המופיעה בתוספתא, הלוקח בהמה שהיא מניקה ולדה נמצא עמה מן העובד כוכבים, ואינו יודע אם בנה הוא או לא, הוולדה בא אחריו שיוולד מבהמה זו לאחר מכן, הרי הוא בחור מספק, לפי שיתכן שעדיין לא ילדה מעולם, ומכך שהיא מניקה אין להוכיח שילדה כבר, מפני שמרחמת אוהבת היא גם ולדות אחרים ומניקתם. אף על פי שאינה יולדת, אפילו שעדיין לא ילדה. רבן שמעון בן גמליאל אומר הדבר בחזקתו, שחזקה היא מכך שאהבה את הוולד והניקה אותו, שכבר ילדה. והוולד שתלד לאחר מכן ודאי אינו בכור. והגמרא להלן תדון בפירוש דבריו. האם החזקה היא שזה בנה או שאין ראיה אלא שכבר ילדה, שאילו לא ילדה לא הייתה אוהבת ומניקה ולד של אחרת. מוסיפה הברייתא וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר, הנכנס לתוך עדרו בלילה, והתוספת שילדו בלילה להשמיענו שאף שייתכן שכיוון שהיה זה בלילה לא יכלו האמהות להבחין ולהכיר בבניהם ושמה החליפו זו בזו. אף על פי כן אין חוששים לכך אלא ודאי כל אחת מניקה היא את בנה. כך התוספות בדיבור המתחיל הנכנס. אם כן וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר הנכנס לתוך עדרו בלילה וראה כ-10 או כ-15 בהמות, וחלקם היו מבקירות שעדיין לא ילדו מעולם וחלקם שאינן מבקירות שכבר ילדו בעבר, וראה שכולם יולדות, ומחמת החשיכה לא יכול היה להבחין מיהו הוולד של כל אחת מהבהמות. למחר השכים ומצא שהוולדות הזכרים תלויות, כרוכות ויונקות, בשאין מבקירות מהבהמות שכבר ילדו בעבר, והוולדות הנקיבות תלויות, כרוכות ויונקות במבקירות מהבהמות שזו להם על הידה הראשונה. אינו חושש שם הבנה הזכר של זו המבקירה בא לו אצל זו שאינה מבקירה, אלא ודאי הוא שהזכרים שאצל אילו שאינן מבקירות, בניהם הם, ואינם בבחורות, והנקיבות הן שנולדו מהמבקירות. אם היו חוששים לזה, היה צריך לנהוג בוולדות שאצל שאינן מבקירות, כדין ספק בחור שקודם שנפל בומום, אין יכול לשוחתו. כי בחוץ אי אפשר לשוחתו שם הבחור הוא, והרי זה שחוטי חוץ, ובפנים אי אפשר לשוחתו שם אינו בחור, והרי זה חולין בעזרה. אלא היה צריך להמתין עד שיפול בומום, שגם אם הוא בחור, כשנפל בומום, שוחתו בחוץ, אבל אין צריך ליתן לכהן לפי שספק הוא. והמוציא מחברו עליו הראיה, אם הכהן רוצה את זה, הוא זה שצריך להביא ראיה, שכן מדובר בבחור. ונמצא שאין כאן קדושת בחור כלל, אבל לדעת חכמים יש לחשוש שמה אכן הזכרים נולדו מהמבקירות וספק בחורות הן, ולא יוחלם אלא כשיהיה בהם מום. מסתפקת הגמרא בביאור החזקה שיש בבהמה שמניקה לדעת רבן שמעון בן גמליאל. היבה אלו הסתפקו בני הישיבה דבר בחזקתו דכאמר רבן שמעון בן גמליאל. מה שאמר רבן שמעון בן גמליאל שיש חזקה שבהמה שאוהבת ומניקה ולד, ודאי היא ילדה אותו, האם פירושו דאינה מרחמת, אינה אוהבת ומניקה ולד אחר, אלא אם כן יולדת, אלא אם כן היא ילדה את הוולד הזה, האיך הדאוליד, אבל אם ילדה כבר בעבר חיישינן לרחומי, חוששים שם אוהבת היא ומניקה גם ולד אחר אף שאינו בנה, וכשקנה בהמה שאוהבת ומניקה ולד, חזקה היא שוודאי ילדה, אבל אין חזקה שהוולד הזה הוא שלה. עוד דיל מהצד השני של הספק, שמה חזקה היא שרק דידה מרחמה, רק את שלה היא אוהבת ומניקה, דלא דידה, אבל ולד אחר, לעולם לא מרחמה, אינה אוהבת ואינה מניקה. ואם כן, החזקה היא שוולד זה ודאי שלה הוא. שואלת הגמרא למה היא נפקא מינה? איזה דין יוצא מן הספק הזה? הרי לפי שני הצדדים, בהמה זו ודאי פטורה מן הבכורה. מיישבת הגמרא, אכן לעניין בכור אין חילוק בין שני הצדדים. אבל יש חילוק לעניין למילקה עלה, משום אותו ואת בנו, להתחייב מלכות אם שחטו גם את הבהמה וגם את הוולד שמניקה באותו יום. כי השוחט בהמה ובנה ביום אחד עובר עליו שנאמר, ושור עושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, ולוקה על הלב הזה. אי אמרת, אם תאמר שהחזקה היא דידה מרחמה, שלעולם רק את שלה היא אוהבת ומניקה, דלא דידה לא מרחמה, ולד שאינו שלה אינה אוהבת ומניקה, לקי. מתחייב מלכות לפי שוודאי בנה הוא. ואי אמרת, אם אתה אומר שהחזקה היא רק שילדה כבר, ואחר שילדה דלא דידה נמי מרחמה, יכולה היא גם לאהוב ולהעניק ולדות שאינם שלה, שלא היא ילדה אותם, לא להקי. לא התחייב מלכות, מאחר שספק הוא שמה, אף על פי שאהבתו והעניקתו, אינו בנה. אבל גם מספק ודאי שאסור לשוחתם ביום אחד, שמה בנה הוא, ורק לעניין מלכות אמרו שאינו לוקה מספק. אם כן, לעניין זה יש להסתפק, מהי? מה הייתה כוונתו של רבן שמעון בן גמליאל, שאמר שהדבר בחזקתו? מביאה הגמרא מדברי רבן שמעון בן גמליאל שבמשנתנו כדי להוכיח שהחזקה היא שאינה אוהבת ומניקה ולדות אחרים כלל. אומרת הגמרא תשמע בו ושמע ראיה שנינו במשנתנו. רבן שמעון בן גמליאל אומר הלוקח בהמה המניקה ולד מן עובד כוכבים, אינו חושש שמה בנה של אחרת היה. אלא ודאי בנה הוא, הרי מבואר שהחזקה היא שאינה אוהבת ומניקה ולדות אחרים כלל. דוחה הגמרא ואומרת מי קטני, האם כתוב שאין חוששים שמה בנה של אחרת הוא? הולד הזה? היה קטני, הרי כתוב שאין חוששים שמה בנה של אחרת היה, ואפשר לפרש אחי כאמר. כך כוונתו לומר, שלעניין פטור בכורה ודאי נפטרה, ואינו חושש שמה בנה של אחרת הוא זה. ואם כן, אינה פטורה מן הבכורה, לפי שאין לחשוש שבלד זה אינו שלה, אלא אם כן, היה לה ולד אחר מעיקרה, מתחילה, ונמצא שממה נפשך פטורה היא, או משום שבלד זה בנה הוא, או משום שהיה לה כבר ולד אחר מתחילה. ומוסיפה הגמרא להוכיח תשמע בו ושמע ראיה, עוד שנינו במשנה בדברי רבן שמעון בן גמליאל, נכנס בתוך עדרו וראה את המבקירות מניקות ואת שאינן מבקירות מניקות, אינו חושש שם הבנה של זו בא לו אצל זו, או שם הבנה של זו בא לו אצל זו, אלא אילו שמצויים אצל המבקירות ודאי בחורות הם, ואילו שאצל שאינן מבקירות ודאי אינם בחורות. שואלת הגמרא לפי הצד ש אחר שילדה אוהבת ומניקה היא גם ולדות של אחרים? אמאי, מדוע אין חוששים שאחת מניקה ולד שאינו שלה? והרי במקרה זה שכולם ילדו, לחוש דיל מרחו מרחים, יש לחשוש שמה אהבה והניקה ולד שאינו שלה, אלא מוכח שלעולם אינה אוהבת ומניקה ולד של אחרים? דוחה הגמרא ואומרת גם לצד הזה שאחר שילדה יכולה היא לאהוב ולהניק ולד של אחרים, זה רק כשאין שם אלא ולד של אחרים. אבל במקום דידה, כשנמצא במקום גם הולד שלה, לעולם לא שווקה דידה לא תעזוב את הבן שלה, ומרחמה דלא דידה, ותואב ותניק ולד של אחרת. ולכן באופן זה שגם הולד שלה נמצא במקום הזה, ודאי הוא שהולד שהיא מניקה שלה הוא. אבל כשילדה בעבר וכעת אין במקום הזה אלא ולד אחד, עדיין יש להסתפק אם ודאי בנה הוא, או שמה אהבה והניקה ולד אחר. מוסיפה הגמרא להוכיח תשמע בו ושמע ראיה מדברי הברייתא שאחר שהובאו דברי רבן שמעון בן גמליאל לגבי קונה בהמה מניקה שהדבר בחזקתו ופטורה מן הבכורה, שנינו בברייתא וכן היה רבן שמעון בן גמליאל אומר הנכנס לעדרו וראה את המבקירות ושאינן מבקירות מניקות, אין חוששים שמא בנה של זו בא לו אצל זו. כך נאמר בברייתא, מה אליו, האם אין הכוונה במילה וכן רישא דומיא דסייפא, שהדין במקרה הראשון הוא ממש כמו הדין במקרה האחרון, ואם כן, מה סייפה ודאי דידה? כשם שבמקרה האחרון אומרים אנו שוודאי בנה הוא, לפי שכשבנה נמצא במקום, ודאי אינה אוהבת ומניקה ולד אחר, הפרישה ודאי דידה, גם במקרה הראשון בלוקח בהמה מניקה, אומרים אנו שוודאי בנה הוא, ולא רק שפטורה היא מן הבכורה. אם כן, יש לפשוט את הספק, שהחזקה היא שלעולם אינה אוהבת ומניקה ולד אחר, וודאי בנה הוא. דוחה הגמרא מידי עיריה, וכי ראיה היא זו? הרי יש לפרש אקדאיתא ואקדאיתא, כל מקרה לגופו. הדין הוא לפי עניינו, שבמקרה השני אכן אומרים אנו שוודאי בנה הוא, לפי שבמקום שנמצא בנה ודאי לא תואב ותניק ולד אחר, אבל במקרה הראשון שאין ראיה שבנה הוא, כיוון שאין שם אלא ולד זה, ייתכן שאהבה והניקה גם אם הוא אינו בנה, ואין ראיה אלא שוודאי כבר ילדה ופטורה מן הבכורה. ומה היא וכן? ואם תשאל מה שאמרו את המילה וכן, הרי אתה טוען שהרישא והסיפא מדברים במקרים שונים, יש ליישב שלא אמרו זאת אלא הפטורה דבכורה, לעניין זה שפטורה היא מהבכורה שוודאי כבר ילדה. מביאה עכשיו הגמרא מדברי רבי יוחנן שנראה מהם שגם הוא הסתפק במה שהסתפקו בני הישיבה בפירוש דבריו של רבן שמעון בן גמליאל. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, בדברי רבי יוחנן נאמרו לעניין הדין המבואר במשנה להיל בדף ה עמוד ב, שבהמה טמאה שנולדה מבהמה טהורה, הרי היא טהורה, כי היוצא מן הטהור, טהור. אם כן, אומר רבי יוחנן, ראה חזיר שכרוך שהולך ודבוק הוא אחר רחל, שהיא כבשה גדולה בת שנתיים שראויה כבר להוליד, כמבואר לילד בדף יוטט עמוד ב', ועם מניקתו פטורה רחל מן הבכורה. הולד שתילד לאחר מכן ודאי אינו בכור, והולד זה הנראה כחזיר אסור באכילה עד שיבוא אליהו ויורד דין צדק לכם אם מותר הוא באכילה או אסור. ומכאן מוכרח שגם לעתיד לבוא יישאר איסור אכילת חזיר, ושלא כדברה אומרים שנקרא שמו חזיר, לפי שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו להיתר. כך אומר היד אליהו. מקשה הגמרא שלכאורה דבריו סותרים זה לזה, מצד אחד אמר פטור מן הבכורה, ודין זה הוא כמן כדעת מי מהתנאים ודאי, כרבן שמעון בן גמליאל שאמר, שלא חוששים שם אהבה והעניק הוולד של אחר, שהרי לדעת חכמים יש לחשוש שם הוולד של אחר הוא, ורחל זו לא ילדה מעולם, ואם כן הוולד שתלד לאחר מכן ספק בכור הוא. ומצד שני אמר רבי יוחנן ואסור באכילה, אז נראה מזה שפסק כרבנן, שחוששים שם אינו בנה של רחל זו אלא בן חזיר הוא, ולכך אסור באכילה. אבל לדעת רבן שמעון מגמליאל שאין חוששים שם הבנה של אחרת הוא, מדוע אסור באכילה? הרי כל שנולד מן הרחל, אף שנראה כחזיר, מותר הוא באכילה, כמו ששנינו לאל בדף ה' עמוד ב' שכל היוצא מן הטהור טהור, ונמצא שבתחילת דבריו פסק כרבן שמעון מגמליאל, ובסוף דבריו פסק כחכמים. ומוסיפה הגמרא להקשות עוד, ותו ועוד, אי כרבנן, אי מה שאסר הוולד באכילה זה משום שפוסק כחכמים? מהי? מה זה שסיים רבי יוחנן את דבריו ואמר אסור באכילה יבוא ויורה צדק לכם? שמלשון הוראה משמע שיש כאן ספק בדין שאינו ידוע, ואוסר הוא מספק עד שיבוא אליהו ויורד דין צדק לפשוט את הספק. והרי לדעת חכמים אין כל ספק בדין, אלא הספק הוא אם בנה של רחל הוא או של חזיר, ועד שיוודע לך דבר מי בא אלי. היה לו לומר שסור באכילה עד שיוודע לך הדבר, בנה של מי הוא. וכי תאים השם התתרץ ותפרש, מספק עלי, רבי יוחנן בעצמו יסתפק בזה, אי הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, אי כרבנן, האם יש לפסוק הלכה כרבן שמעון בן גמליאל? או יש לפסוק הלכה כרבנן ולכן אמר שאסור הוא באכילה עד שיבוא אליהו ויפשוט את הספק כמו מי ההלכה? דוחה הגמרא ואומרת אם מספק עלי, אם רבי יוחנן יסתפק שם ההלכה כחכמים, אמי מדוע אמר שפטורה מן הבכורה בוודאות? הרי לדעת חכמים הוולד שתילד לאחר מכן ספק בכורו. ותו ועוד יש לדחות את הפירוש הזה, מי מספק עלי? האם אפשר לומר כן שיסתפק רבי יוחנן עם הלכה כרבן שמעון בן גמליאל או כחכמים? והאמר הרי אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, כל מקום ששנה, כל מקום שהביא רבי שסידר את המשניות, את דברי רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו, הלכה כמותו, הלכה כמו רבן שמעון בן גמליאל, חוץ מהדין שאמר במסכת בבא בתרא בדף קופיין ג' לעניין ערב, שכל שיש נכסים ללווה לעולם אין גובים מערב, בין אם אמר שיפרע ממי שירצה, ובין בערב קבלן, ולדעת חכמים יכול המלווה לגבות מערב קבלן, אף אם יש ללווה נכסים. בערב קבלן הכוונה, שהערב נכנס להיות במקום הלווה, כאילו הוא קיבל את המעות מהמלווה. אז במקרה הזה אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, וגם חוץ ממה שאמר במסכת גיטין דף עין דלת עמוד א' לעניין מעשה שהיה בצידון, באחד שגירש את אשתו בתנאי שתיתן לו בגד מסוים ובגד זה נאבד, פסק רבן שמעון בן גמליאל שיכולה היא לתת את דמי הבגד, וחכמים חולקים עליו וסוברים שאם אמר בגד מסוים, כוונתו היא דווקא לבגד זה ולא לדמי הבגד, גם שם הלכה כחכמים ולא כרבן שמעון בן גמליאל. וכן, חוץ מלעניין מה שאמר רבן שמעון בן גמליאל במסכת סנהדרין דף למד א' לגבי בעל דין שאמר שאין לו ראיה או עדים להביא כדבריו, ולאחר זמן מביא ראיה או עדים שמקבלים את דבריו, ודין זהו הנאמר שם במשנה באחרונה, שבמשנה שלנו נאמר קודם לכן עוד דין בעניין הזה, והוא כשלא אמר בפירוש שאין לו ראיות, אלא שבית דין אמרו לו להביא את כל ראיותיו תוך 30 יום, ולא הביא אלא לאחר הזמן הזה, שכן מקבלים את ראיותיו. אז בדין הראשון הלכה כמותו של רבן שמעון בן גמליאל, ובדין האחרון אין הלכה כמותו. אז חוץ משלושת ההלכות הללו, שאין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, כל מקום שרבי סידר את דברי רבן שמעון בן גמליאל במשנה, הלכה כמותו. ואת הדברים הללו אומר רבי יוחנן, הסימן שרבי יוחנן כן פסק כבר הלכה כרבן שמעון בן גמליאל במחלוקתו עם רבנן. אז לא יכול להיות שבזה יסתפק רבי יוחנן, האם הלכה כרבן שמעון בן גמליאל או כמו רבנן. מכוח הקושיות הללו מסיקה הגמרא בביאור דברי רבי יוחנן לעולם פשיטא ליה, פשוט היה לרבי יוחנן שהלכה כרבן שמעון בן גמליאל. מי הוא מספק עליה? אלא שיסתפקו במה שנסתפקו בני הישיבה. היא סבר האם סובר רבן שמעון בן גמליאל שאמר שיש חזקה שאין בהמה מניקה ולד שאינו שאלה, שאין זה אלא בבהמה שעדיין לא ילדה, אבל יולדת אם היא כבר ילדה מרחמת ומניקה גם ולד של אחרת, והחזקה אינה מוכיחה אלא שילדה כבר בעבר, ואם כן אין זה ודאי שהוא בנה, או שלדעת רבן שמעון בן גמליאל אינה מרחמת כלל, וודאי בנה הוא. ולפי הצד הראשון, ולד זה, הדומה לחזיר, אסור באכילה, אף שהרחל פטורה מן הבכורה, לפי שיש לה חשוש, שמא אינו בנה של רחל זו. ועל זה סיים רבי יוחנן ואמר עד שיבוא אליהו ויורד דין צדק לפשוט הספק. אם החזקה היא שאינה אוהבת ומניקה ולד של אחרת כלל וממילא יהיה ולד זה מותר באכילה, או שאם ילדה כבר יכולה היא לאהוב ולהניק גם ולד של אחרת וישאר הוולד אסור מספק, שמה אינו בנה אלא ולד של חזירו. בקשה הגמרא, יח אם זהו פירוש דבריו של רבי יוחנן, עד השמיינן חזיר, מדוע הוא צריך להשמיינו את הספק בדעת רבן שמעון בן גמליאל לעניין רחל המניקה ולד הדומה לחזיר שכרוך אחריה? יותר היה לו לשמיינן להשמיינו ספקו לעניין רחל המניקה תלה הכרוך אחריה, ולעניין למילקה עלי משום אותו ואת בנו, ולהסתפק האם מתחייב מלכות אם שחטו את שניהם ביום אחד, וכמו שפרשו בני הישיבה לאלת, הדין היוצא מן הספק הזה. מתרץ את הגמרא, חזיר יצטרך אלי. רבי יוחנן הוא צריך להשמיענו את הספק לגבי רחל המניקה חזיר. למה? היא השמיענן, אם היה משמיענו את הספק לעניין תלה, ולגבי חיוב מלכות משום אותו ואת בנו, אבי אמינה הייתי אומר, אם תמצא לומר, שאפילו אם תרצה לומר כמו הצד דסבר רבן שמעון בן גמליאל, יולדת מרחמת, שבהמה שכבר ילדה אוהבת עם ומניקה גם ולדות שאינה שלה, זה דווקא דמינה בוולדות שמאותו המין שלה, כגון כבשים ורחל. אבל דלא מינה, לא, וולדות ממין אחר אינה מניקה, ולפי זה, אם נמצאת אוהבת ומניקה ולד הדומה לחזיר, ודאי בנהו. לכן, השמועינן, השמיעו לנו את הספק לגבי רחל המניקה ולד הדומה לחזיר כדי ללמדנו. ואפילו דלב מינה נמי, גם על ולד שאינו ממינה, דייקה למי מרדילמה מרחמה. יש צד לומר שאהבה והעניקה אותו אפילו שאינו בנה. מוסיפה הגמרא ואומרת, והיינו, זה מה דאמר רבי יוחנן במקום אחר, באי שנסתפק אחי בריבי, שהיה אדם גדול וחשוב בדורו. בריבי זה שם תואר לאדם גדול וחשוב שבדור, ואין זה שמו ולא שהיה בנו של ריבי. הסתפק אותו אחי, ראה חזיר שכרוך אחר רחל ויונק ממנה, מהו? מה דינו? והאם תולים אנו שבנהו? שואלת הגמרא, מהי כמיבה אלה לעניין מה הסתפק? הילה, אם האם נאמר שהסתפק לי וחורה לעניין הוולד שתלד רחל זו לאחר מכן, אם בחורו, וכמיבה אלה וצדדי הספק הם. אי הלכתה כרבן שמעון בן גמליאל, האם הלכה כרבן שמעון בן גמליאל שסובר שפטורה מן הבחורה? אי הלכתה כרבנן, או שהלכה כרבנן שלדעתם ייתכן שמניקה היא ולד של אחר ועדיין לא ילדה מעולם? דוחה הגמרא ואומרת, אין לפרש כן, משום שאם כך יהיה קשה, תיבה אלה, תלה. מדוע הוא צריך להסתפק לעניין חזיר? יותר היה לו להסתפק לעניין תלה הכרוך אחר רחל, שעל זה נחלקו רבן שמעון בן גמליאל וחכמים. אלא מפרש את הגמרא, כי כמיבה אלה, מה שהסתפק אחי בריבי הוא, לעניין שני דברים, האחד לעניין בכורה, אם הוולד שתלד רחל זו לאחר מכן בכורו, ואליבא דרבנן, וספק זה הוא רק לפי דעת חכמים, והספק השני לעניין היתר אכילה, אם וולד זה הנראה כחזיר מותר באכילה, והספק הזה הוא אליבא לפי דעתו של רבן שמעון בן גמליאל. ומבאר את הגמרא, מה שהסתפק לבכורה הוא, שלדעת רבן שמעון בן גמליאל פשוט הוא שהוולד שתלד לאחר מכן אינו בכור, שהרי לדעתו ודאי אינה מניקה הוולד של אחר. הוא הסתפק שמה אפילו לרבנן דאמרי שסוברים מרחמה שבהמה אוהבת ומניקה גם וולד שאינו שלה, שמה כי מרחמה כל מה שאוהבת ומניקה היא וולדות אחרים, זה רק דמינה, רק וולדות שהם מאמין שלה, אבל דלא מינה, וולדות שאינה ממינה, לא, לעולם אינה אוהבת ומניקה, ואם כן חזיר שאינו ממין רחל, ודאי ולד שלה הוא, והוולד שתלד לאחר מכן ודאי אינו בכור. או דילמה או שמה נאמר, דלא מינה נמי מרחמה. גם מה שלא בן מינה אוהבת ומניקה, וייתכן שעדיין לא ילדה מעולם. והעניין השני שהסתפק הוא לאכילה, שלדעת חכמים פשוט שאסורו באכילה, שמה אינו בנה אלא ולד בהמת מאהו. להסתפק שמה אפילו לרבן שמעון בן גמליאל יהיה אסור באכילה. והטעמו שאפילו אם תמצא לומר, אפילו אם תרצה להגיד שרבן שמעון בן גמליאל סבר, יולדת מרחמה שבהמה שילדה בעבר אוהבת ומניקה גם ולדות שאינם שלה, ומה שהוא אמר שהיא פטורה מן הבכורה זה מפני שאף אם ולד זה אינו בנה, אבל ודאי כבר שילדה, שאם לא הייתה יולדת לא הייתה מניקה ולד של אחר, יש להסתפק שמה זהו רק דמינה, רק בוולדות שהן מאותו המין שלה, אבל דלאו מינה ולדות שאינם ממינה, לא, ודאי אינה אוהבת ומניקה, ואם כן חזיר הכרוך אחר רחל, ודאי בנהו ומותר באכילה. או דילמה או שמה נאמר דלאו מינה, נמי מרחמה. גם מישהו שהוא לא בן מינה, אוהבת ומניקה. ואין זה ודאות שבנהו וממילא אסורו באכילה. מסיקה הגמרא תיקו, יעמדו השאלות הללו בספק אם לא נפשטו, ותשבי. הלאו אליהו הנביא יתרץ קושיות ובעיות. אומר אבני נזר ביורד היה סימן תפתט, שלפי דרך הרמב״ם לפסוק בכל מקום שאמרו אם תמצא לומר, זאת אומרת שההלכה היא כדעת האם תמצא לומר, נמצא שגם כאן ההלכה היא שבהמה שילדה ודאי יכולה היא לאהוב ולהעניק גם ולד של אחרת כשהוא ממינה. רק לגבי ולד שאינו מינה, ספקו. אם כן נשאלת השאלה מדוע ישמית הרמב״ם את ההלכה הזו, תרץ אבני נזר שלא הוא צריך הרמב״ם להזכיר זאת מאחר שלמעשה אין חילוק בזה. משום שגם באינו מינה, ספקו. אם אוהבת היא ומניקה גם ולד של אחרת, ואסור באכילה, כמו שפוסק הרמב״ם בלכות מאכלות אסורות פרק א', הלכה ד'. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף כ"ד עמוד ב'. המשנה שלפנינו עוסקת בדין ההתעסקות בשיער הבכור ותלישתו באופנים מסוימים. שהרי גזיזת הבכור אסורה כנאמר ולא תגוז בכור צונך. אומרת המשנה בדף כ"ד עמוד ב', רבי יוסי בן המשולם אומר, וזה לא רבי יוסי המוזכר סתם בגמרא, אלא רבי יוסי המוזכר בסתם הוא רבי יוסי בן חלפתא. כמבואר במסכת שבת דף קט"ו עמוד א', ועל רבי יוסי בן המשולם אמרו בתלמוד הירושלמי מסכת מעשר שני שהוא מעידה קדושה, ובפירוש עידה קדושה יש מפרשים שהיו יגעים בתורה בחורף ועוסקים במלאכתם בקיץ, ויש מפרשים שהיו משלשים היום שליש לתפילה, שליש לתורה ושליש למלאכה. אם כן אומרת המשנה, רבי יוסי בן המשולם אומר, יש שני מקרים שמותר לתלוש את שיער הבכור. הראשון הוא השוחט את הבכור, העומד לשחוט את הבכור, והשערות שבמקום השחיטה מעכבות את השחיטה. ומדובר בבכור שנעשה בו מום, אז השוחט את הבכור עושה מקום בקופיץ מכאן ומכאן, מפנהו את השערות שבצוואר הבהמה מכאן ומכאן בקופיץ כדי לעשות מקום לסכין השחיטה. קופיץ הוא סכין גדול שסתמו אינו עשוי לשחיטה אלא לחתוך בשר ולשבור עצמות, אבל ראוי הוא גם לשחוט בו. ותולש הוא את השיער שבמקום השחיטה כדי שיוכל לשחוט ללא כל חשש, ובלבד שלא יזיזנו לשיער שתלש ממקומו למקום אחר, אלא יניחנו במקומו מסובך עם שער השיער, עם שער הצמר, כדי שלא יאמרו הרועים שמותר לגזוז שיער בחור. ואם יקחנו למקום אחר, יסברו הרועים שגזז לצורך עצמו למטרת גזה. לכן יצריכו להניח את השיער שם, שידעו שלא עשה כן אלא לצורך השחיטה. כך מסביר התפארת ישראל. מוסיף רבי יוסי בן המשולם, וכן יש עוד מקרה שמותר לתלוש ולהניח את השיער מסובך עם שער הצמר, והוא התולש את השיער של הבכור כדי שיוכל החכם לראות את מקום המום המוסתר על ידי השיער. והחכם יורה אם הוא מום קבוע או לא. ואם הוא מום קבוע, אינו ראוי להיקרב על גבי המזבח, ומעטה יוכל לשוחתו בכל מקום. ומלכות מומים שאף אם יודע מעצמו שהוא מום קבוע, צריך להראות את המום לחכם כדי שיורה אם זה מום קבוע או לא. ובמקרה שידוע לו שמום קבוע הוא ושחתו בלא שהראו לחכם, יש מחלוקת תנאים לקמן בדף כוח עמוד א' אם מותר באכילה. זו היה המשנה שלנו בדף כ"ד עמוד ב', וכאן אנו חותמים את תלמוד תורתנו, לא לפני שנציג בפניכם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, אפר פרה שנתערב ברוב אפר מקלה, האם מתאמה במגע ובמסע? שאלה שנייה, עד מתי נבילה מתאמה? שאלה שלישית, מה נחשב תאומה חמורה? ומה נחשב תאומה קלה? אנחנו מחפשים את פירושם של רשי והתוספות. שאלה רביעית, מה טעמו של בר פדה בזה? שאלה חמישית, בציר של המארץ שיש בו מחצה מים, האם מתאמה? שאלה שישית, על איזה דין במשניות שבפרק זה הוא צריך רב לומר שהלכה כמותו? שאלה שביעית, הלוקח בהמה מניקה מהגוי, האם הבא אחריו ודאי אינו בכור? שאלה שמינית, מה טעמו של רבן שמעון בן גמליאל בזה? שאלה תשיעית, בחזיר, הכרוך אחר רחל ומניקתו, מדוע לרב יוחנן אסור באכילה? והשאלה האחרונה, מה חידש בכך שנקט חזיר ולא נקט טלה, ולעניין אותו ואת בנו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, ה' באייר תשע"ט, ערב שבת קודש, פרשת אמור, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דפים כ"ג וכ"ד במסכת בכורות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בתחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום ראשון, זין באייר תשע"ט, אז יהיה כ"ב לעומר תשע"ט, ונלמד את דף כ"ה במסכת בכורות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חילכם לאורייתא אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.